יוד ג' שער ד' פרק יוד ג' ועל ידי עסק התורה הקדושה. כן, אנחנו עסוקים כן בפרקים המבארים לנו את מעלתה של התורה, מדייק יותר מעלתו של לימוד תורה. לפי מה שלמדנו, לימוד התורה הוא מחובר אל שורשי כל העולמות כולם, הוא מתפשט מהעולם העליון הנקרא אצל חכמי הקבלה בשם עולם המלבוש, שקודם לכל העולמות כולם, ולכן כאשר האדם עוסק בתורה הוא בעצם עוסק בתיקון העולם כולו. זה מה שלמדנו בפרקים הקודמים. וגם למדנו עוד דבר חשוב, והוא שעסק התורה, אפילו כשהוא לא לשמע, הוא בעל ערך עצום, ואסור לזלזל בזה. ולא עוד, אלא גם למדנו שבזמן לימוד התורה, אי אפשר לאדם להיות נתון כל כולו לדבקות חווייתית, רגשית, בגלל שאז הוא לא יכול לעסוק בעיסוק השכלי שהתורה דורשת, כי הרי כשאדם לומד, הוא צריך להפעיל את השכל. ולכן את הדבקות החווייתית, הרגשית, צריך לפזר בחלקיקי שנייה על פני כל הלימוד כולו. כלומר, כל העולם, כל הלימוד כולו נילוש בחלקיקי שנייה של דבקות אלוהית, שמצטרפים לכדי 1 ל-180, אפילו מבחינה מספרית, ל-1 מ-180 של זמן הלימוד. כך שנגיד, במשך 15 שעות שאדם לומד, אז יש כ-5 דקות של דבקות חווייתית, שהיא מפוזרת על פני כל אותן 15 השעות. אתם זוכרים? זה מה שלמדנו. ועל ידי עסק התורה, אני קורא עכשיו בפנים, בפרק י' ג', ועל ידי עסק התורה הקדושה, נשלם כוונתו יתברך בבריאה, שהיה רק בשביל התורה, שעסקו בה ישראל כמאמרם ז"ל, בראשית, בשביל התורה וכולי, ובשביל ישראל וכולי, ובשביל משה וכולי. שהוא הסרסור בקבלת התורה. כן, יש לנו כמה מדרשים שאומרים מה זה בראשית. בראשית, מבחינה דקדוקית זה לא מסתדר, היה צריך להיות כתוב בראשית. כן? מקמץ. בראשית, בראשית, כלומר בהתחלה, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אם כתוב בראשית, אז המילה ראשית הופכת להיות נסמכת. נסמכת למה? לא כתוב בראשית מה. כתוב בראשית, אבל לא כתוב בראשית מה. ולכן מוכרחים להניח או שיש פה מילה חסרה, או להגיד שהמילה ראשית פה היא במובן אחר לגמרי, לא במובן של התחלה, כי המילה ראשית סתם ככה פירושה התחלת, ולא כתוב התחלת מה, אלא צריך להגיד במובן של בעבור. העבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. מה זה ברחל? בעבור רחל. אז בראשית ברא אלוהים, בעבור ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. יוצא לפי זה שהכתוב לא בא ללמד אותנו שום דבר על סדר הבריאה, אלא הוא בא להסביר לנו את מטרת הבריאה. בשביל, כלומר, זה שהעולם נברא, קורא התורה אמור לדעת את זה עוד לפני שהוא קורא את התורה. כלומר, לא משם אנחנו יודעים שהעולם נברא, אלא אנחנו יודעים שהוא נברא. מאיפה יודעים? מסורת עם ישראל. אנחנו יודעים שהעולם נברא. אבל השאלה היא, בשביל מי נברא? בעבור מי? בראשית. בשביל ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. ככה הרש"י מסביר. מה?
זה לא מה שהרמב״ם אומר.
זה לא מה שהרמב״ם...
כי לא... אפשר לקראת חוקים להגיד שגם העולם לא נברא, אבל אנחנו לא רוצים את זה משום סיבות.
נכון, נכון, נכון. אז זה בדיוק מתאים לרמב״ם במורה נבוכים, מה שאני אמרתי. כלומר, הפסוק לא בא ללמד אותך שהעולם נברא. מה? הפסוק אומר שהעולם נברא? לא, הוא שואל בשביל מה נברא. כלומר, אני שואל אותך, תגיד, איכן הצומת לפתח תקווה? אז אני מניח שיש פתח תקווה קיימת, אבל אני לא באתי המטרה שלי כשאני שואל אותך שאלה כזאת, זה לא לגלות לך שיש עיר כזאת בשם פתח תקווה בעולם. נכון? אז בראשית ברא, אז אני יודע, תודה רבה. אני יודע שהעולם נברא, השאלה היא למה הוא נברא? מה המטרה שלו? זה דווקא תואם את דברי הרמב״ם במורה נבוכים. התשובה היא קצת שונה, אבל זה תואם. אז על ידי עסק התורה, אז אם כאן אנחנו מבינים שבראשית זה בא עבור ראשית. כל השאלה היא רק, צריך להגדיר מהי אותה ראשית. מהי הראשית שבשבילה היה כדאי לברוא את הכל, שבא עבורה כדאי לברוא את הכל, והתשובה היא שזה ישראל והתורה. כן, אבל האמת היא שיש במדרשים דעות שונות. בשביל התורה שנקראת ראשית, ראשית דרכו, בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, בשביל משה שנאמר בו והיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון, ויש מי שאומרים בשביל תרומה שנקראת ראשית עריסות, ראשית עריסותיכם, זה לגבי החלה, לגבי חלה, אבל לגבי תרומה נאמר גם כן ראשית, וגם לגבי מעשרות שנקראו ראשית וביקורים שנקראו, מה? בשביל המדינה שנקראת ראשית צמיחת גאולתנו, בשביל הרבה דברים שנקראו ראשית, יש שם רשימה שלמה של דברים שנקראים ראשית. מתוך אותם הדברים המרובים שנקראים ראשית, רבי חיים מוולוז'ין בוחר דווקא בשלושה, מסיבות פדגוגיות. כן? כיוון שהוא רוצה להסביר ללומד שצריך לעסוק בתורה, ושעיסוק התורה הוא המטרה של כל הבריאה כולה, לכן מתוך כל המדרשים הוא מביא לנו את שלושת הדעות, שבשביל התורה, בשביל ישראל שיעסקו בתורה, בשביל משה שהוא נותן התורה. כן? ובסופו של דבר הכל סובב מסביב לתורה. וכביכול הוא יתברך שמח במעשיו בעולם ובריאותיו, שמעלים חן לפניו יתברך בשעה ראשונה, כשעה ראשונה בעת הבריאה, כמו שכיווה הוא יתברך בעצמו כביכול. כמו שכתוב ברבה, בראשית פרק ט', כלומר הדברים, יש דברים ברורים, נכון? יש מה להוסיף? משהו לא ברור? אם הכל ברור, נמשיך. ואם זה לא ברור ואתם לא שואלים, אכלתם אותה. מגיע לכם. כמו שכתוב ברבה בראשית, פרק ט'. למלך, כשאומרים למלך, הכוונה במדרשים למשל למלך. לפעמים משמיטים את המילה משל. משל, למה הדבר דומה? למלך ש... לפעמים מקצרים, אומרים למלך. למלך שבנה פלטרין. מה זה פלטרין? מה? ארמון. ארמון. ראה אותה וערבה לו. אמר פלטין פלטין. למה בתחילה כתוב פלטרין, אחר כך פלטין? זה שתי מילים שונות בלטינית. כן, פלטיום ופלטריום, שניהם נמצאים בלטינית, ולכן זה שתי הצורות קיימות במדרש. כן. הלוואי תהה מעלכן. כך אמר הקדוש ברוך הוא, וכולי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו, עולמי עולמי. הלוואי תהה מעלת חן לפניי בכל עת. כשם שלט חן לפניי בשעה זו. וכן נאמר בשבח התורה, הילד אהבים ויעלת חן. מה זה יעלת חן? שהיא מעלה חן. יעלה מישון להעלות, מישון העלות. גם הבעל חיים שנקרא יעל, למה הוא נקרא יעל? כי הוא מטפס, כי הוא עולה, נכון? היעלים, למה מקרים מהם? כי הם עולים, נכון או לא? כן או לא? כן, כן, מה אני אמרתי שאתה אומר כן? יפה, נכון. טוב, ובזוהר מה? היעלים הם עולים, אמרתי עולים, למה יעל נקרא יעל? כי הוא עולה. כן, בצוקים שיש צוקי יעלים. כן, אתה צודק, חן, אתה צודק לחלוטין, זה לא ביטוי מעולה. כן, כי החן זה כשאין זכות. כן, זה חנינה. לא, לא מגיע, נכון. נכון. זה, נכון. אין לי מה להגיד את זה, אתה צודק. ובזוהר צו למדהי עמוד א'. למה זה מתאים? שהעולם כאילו אין לו זכות, ואף על פי כן הוא מעלה חן. אבל אם הוא עוסק בתורה, יש לו זכות. אז היה צריך להגיד, מעלה יופי. מה זה מעלה חן? אלא אם כן אומר שכן, הכוונה שזה לא מעולה באופן גלוי, אבל באופן נסתר כן. כי הרי מה זה, דיברנו על זה כשעמדנו פרשת נוח. זה, מה זה שהצדיק, צדיק כמו נוח, מוצא חן? לכאורה הוא לא צריך למצוא חן. חן זה משון חינם. לא מגיע לו. אלא הכוונה שיש לו איזושהי זכות, אבל היא לא במעשים. היא זכות בעצמיות שלו, בסגולה שלו. אז מצד זה יותר עליון. ובזוהר, זה כמו שמשל מצאנו לגבי אסתר, כן, אסתר הייתה מכוערת, אסתר המלכה הייתה מכוערת, שנאמר ותהיה אסתר נושאת חן. אז למה היא מוצאת חן בכל זאת? מצד העצמיות שלה. יש משהו יותר גדול מאשר היופי הטכני. כן. לא, זה אותו דבר, אותו דבר. כן. דיברנו על המילה חן לעומת המילה יופי. המילה חן משמעותה שקר. זה דבר שקרי, כן? איך, איך אמר שלמה המלך? שקר החן. הבל היופי. יופי זה לא שקר. אלא החן הוא שקר. למה? כי החן נותן יחס לדבר שמוצא חן כאילו שהוא יפה, שהוא באמת לא. בסדר? אבל אז למה הוא בכל זאת מוצא חן? מצד העצמיות הפנימית שלו. בסדר? מה? כמו שאמר נתן אלתרמן. כן? מה אמר נתן אלתרמן על תל אביב? בכל זאת יש בה משהו. יש שיר כזה. כן, בבקשה. האיפור זה שקר. נכון, נכון, יפה. טוב, ובזוהר צו למדה עמוד א', פתח רבי אבא ואמר, ואשים דבריי בפיך וכולי. מה זה וכולי? מה? המשך הפסוק. עכשיו, מה המשך הפסוק? לא, זה הפטרה, זה אין שום סיבה לא לדעת, נכון? ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. אתם רואים, הפסוק אומר דבר מדהים. כן, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שם את דברו בפה של הנביא, ועל ידי זה הנביא נוטע שמיים ויוסד ארץ. זה הפה, זה משהו קטן, אבל הפה זה דברי תורה. דברי תורה שאומר, כיוון שזה דברי תורה, ודברי תורה הם השורש של מציאות שמיים וארץ, על ידי שהוא עוסק בתורה, הוא נוטע שמיים ויוסד ארץ. עד כאן מובן? אז הדברים האלה מוסברים גם בזוהר, פתח רבי אבא ואמר, ועשים דברי בפיך וכו', ישעיהו נ"א ט"ז, תנינן, קל ברנש, דאישתדל במילי דאורייתא, בסביבתי מרחשן אורייתא, וכו', ולעוד אלא דהו מקיים על מה וקודשה בריחו חדי עימה כאילו ההוא יומה נטע שמיה והרעה. הדה הוא דכתיב, שימו לב שיש פה טעות דפוס חמורה שנובעת מאי ההבנה של פתיחת ראשי התיבות על ידי המהדיר הזה. הדה הוא דכתיב לנטוע שמיים וליסוד ארץ. עד כאן מובן? טוב. ובפרשת תרומה קופנון ה' אנחנו בשער ד' פרק י' ג'. חיים, אתה איתנו? שער ד' פרק י' ג'. אני מתנצל לפני כל אלה שבאו אתמול השיעורים ובסוף התברר שלא היו שיעורים וכל. טוב. ובפרשת תרומה קופנונה ב' פתח רבי חייה ואמר, עת לעשות לשם הפרו תורתך. בכל זמנה דאורייתא מתקיימה בעלמה ובננה שם משתדלין בה, כביכול קודשה בריחו חדי בעובדי ידוי וחדי בעלמין כולהו ושמיה והרעה קיימה בקיומיו. ולעוד אלא קודשה בריחו קניש כל פעם על ידי לב ואמר לו חמו עמה קדישה דית לי בהרעה דאורייתא מתעת רבי גנאון וכו'. ואינון כד חמו חדווה דמריון בעמה מיד פתחי ואמרי ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אותו רעיון, נכון? משהו לא ברור? כן. אתה לא מבין ארמית. אז אם אתה לא מבין ארמית, סימן שגם את הפסקה הקודמת לא הבנת. למה אז לא שאלת? כי הפסקה הקודמת גם היא הייתה בארמית. אז למה לא שאלת אז? לא בסדר. טוב, אז נתחיל עוד פעם ובזוהר צו. נראה שהוא, כי אני רוצה שתבין. למדה עמוד א', פתח רבי אבא ואמר. כל זה בינתיים זה כמו בעברית, נכון? ועשים דברי בפיך וכולי זה בעברית. אז זה אני לא צריך לתרגם. תהייתי? טוב. תנינן זה שנינו. כל ברנש, כל אדם, דאישתדל במילי דאורייתא, שמשתדל בדברי תורה, וספבתי והשפתיים שלו, מרחשן אורייתא, מרוחשות דברי תורה. תהייתי? וכולי. ולא עוד, אלא דהוא שהוא מקיים על מה? מקיים את העולם. וקודשא בריך הוא והקדוש ברוך הוא חדי שמח עימי עמו. כאילו ההוא יומה, כאילו שבאותו יום, נטע שמיה וערע, נטע שמיים וארץ. הדה, לא כמו שכתוב כאן בטעות על ידי המאדיר שלא יודע מחיים שלו, אלא הדה הוא דכתיב, זהו מה שכתוב, לנטוע שמיים וליסוד הארץ. עד כאן הפסקה הזאת ברורה? טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסקה השנייה. ובפרשת תרומה, כופנוני עמוד ב', פתר רבי חייה ואמר את לעשות להשם יפירו תורתך, עד כאן כמו בעברית. בכל זמנה, בכל זמן, דאורייתא מתקיימה בעלמא, שהתורה קיימת בעולם, ובני נשה, בני אדם, משתדלים בה, כביכול קודשא בריך הוא חדה בעובדי ידוי, כביכול הקדוש ברוך הוא שמח במעשה ידיו. וחדי ושמח בעלמין כולו, בכל העולמות כולם. ושמיה והרעה ושמיים וארץ קיימה בקיומיו, עומדים בעמידתם. ולא עוד, זה כמו בעברית, אלא, זה כמו בעברית, קודשא בריך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, קניש מכנס, כל פמליה דילה, את כל האספה שלו, פמליה. מה? מכנס, זה כבר בעברית. מה, לכנס זה לאסוף. זה מה זה לאסוף? כן. כאן יש כל פמליה דילה, מכנס או אסף את כל האספה שלו. פמליה זאת מילה בלטינית. זה בא מהמילה פמיליה. פמיליה, כן? ואמר לון ואומר להם, חמו ראו. עמה קדישה, עם קדוש, דאית לי שיש לי בערה בארץ. דאורייתא שהתורה מתעטרה, מקבלת כתר, מתעטרת בגינהון על ידיהם. ואינון והם כד חמוך את ודה מריון בעמה, כשהם רואים את השמחה של אדוניהם בעמו, מיד, זה כמו בעברית, פתחי, פותחים, ואמרי ואומרים, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה כבר בעברית. עד כאן ברור? אתה רואה, אפשר. כשמשהו לא ברור, מה צריך לעשות? כשתלמיד לא הבין משהו, מה הוא צריך לעשות? לשאול, נכון? טוב. וברש פרשת שמיני. ובתחילת פרשת שמיני, באיזה ספר? בזוהר. זכאין אינון ישראל, כן, אשריהם ישראל, דקודשא בריך הוא, שהקדוש ברוך הוא, יהב לון, נתן להם, אורייתא קדישא, התורה הקדושה, חדוותא דקולה, השמחה של הכל, חדוותא דקודשא בריך הוא, השמחה של הקדוש ברוך הוא, והטיילותא דילה, והשעשוע שלו. הטיילותא זה שעשוע. דכתיב, ויהיה שעשועים יום יום. כן, שואלים על זה, מה זה שעשוע? יפה, שעשוע זה דבר שלא צריך, יהיה אקסטרה, נכון? אז זה מה שעושים כשלא צריך, אז למה עושים? ככה, בשביל הכיף, נכון? זאת אומרת, השעשוע, זה בא לומר שאין, עכשיו רגועי, כן, השעשוע זה בא לומר שיש ערך עצמי לדברים. כן, לפעמים אדם לומד סוגיה בתלמוד, הוא שואל את עצמו, רגע, אבל הדבר הזה הוא לא הלכה למעשה. כן, אדם לומד על מי שאני יודע, אכל בשר הקודשים לפני שנזרק אדם. יש סוגיות שלמות בתלמוד הזה, נכון? אדם יקריב קורבן, שחטו, וצריך לזרוק את אדם על המזבח. עוד לא זרקו את אדם על המזבח, הוא כבר אכל מהבשר. איי, 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 מה הדין? עכשיו אני רוצה להבין משהו. הדבר הזה הוא הלכה למעשה בשביל אחד מאיתנו פה. אף אחד. כן? השם התאמר, אולי נעסוק בדברים יותר הלכה למעשה. למשל, אם צריך לברך על ההלל בלילה ביום העצמאות או לא. שזה הרבה יותר מעשי. לא, יש לנו, בתורה יש שעשוע של הקדוש ברוך הוא. שהוא עצם הגילוי של הרצון, ההתעסקות ברצון שלו, זה נעלה לפניו אפילו יותר מכל הדברים המעשים שבעולם. זה המשמעות של שעשוע. בסדר? טוב. מי שזה לא מעשי אצלו, זה שעשוע. גם דברים מעשיים הם שעשוע. גם דברים שיש להם השלכה למעשה, זה שעשוע. כן, אבל מלבד זה שאתה מחויב, יש גם שעשוע דאורה איתה. כן? יש, בכלל אפשר לומר שהמשחק זה דבר מאוד עליון. כי כשדברים נעשים על ידי משחק או על ידי שעשוע, זה סימן שאין פה הכרח. הרי כל המציאות כולה, כל העולם הטבעי שאנחנו מכירים, בנוי על פי הכרח, נכון? אבל יש דברים שהם למעלה מזה. ההכרח הוא סוג של עבדות. וכאשר אנחנו עסוקים בדבר שהוא חירות במהותו, יש שמחה גדולה בעולם. לכן אמרו על התורה שהיא נקראת חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, נכון? כן. הכל הכרח. למשל, אם אתה מפיל תפוח, הוא נופל. נכון? הוא לא יכול לעלות. אז אם כן, יש פה חוקים. כן, יש הכרח מצד החוקיות. וזה מה שמוליד את החשיבה המוטעת של הפילוסופים, שאומרים שכל העולם כולו הוא תולדה של הכרח. שזה כפירה, והאפיקורסות נוראה לומר את זה, נכון? אבל בטבע העולם אנחנו רואים שיש ראייה לזה לכאורה. ולכן כשאנחנו מכניסים גורם אחד שהוא חירותי בתוך המערכת הכפויה והמוכחת הזאת, אנחנו גואלים את העולם מן הכפייה שלו. אבל אני אומר, האפיקורסים אומרים שהעולם כולו הוא תולדה של הכרח. ראיתי? הבנת מה שאמרתי?
כן, אבל אני לא רואה סתירה עם מה שנראה מכולה, אני
מוכרח ארכימדס. זה לא ארכימד. לא, מה שאתה מדבר, ארכימדס זה החוק של המנוף. או שלהזיז את אותה כמות של נוזל, כמו, נכון? שהוא נפל לתוך הבריכה שם בסירקוזה. של הגרביטציה, זה של ניוטון. זה של ניוטון. בסדר, זה בסדר, זה בסדר. זה לא חשוב כל כך. אבל התפוחים, יש לנו עדויות שהתפוחים היו נופלים עוד לפני ניוטון. לפני שהוא נולד אפילו. כן, אז כך שזה לא קשור דווקא אליו. אבל מה שאני אומר זה ככה, זה שאנחנו רואים בעולם שיש חוקיות, התפוחים נופלים, זה שהכל הולך על פי סדר קבוע, זה נותן לנו מחשבה שייתכן שכל העולם כולו גם הוא תולדה של הכרח. נכון? וזה המחשבה של האפיקורסים, שהאפיקורסים סבורים שהעולם זה משפריץ מאלוהים בעל כורחו. כן, כאילו שהקדוש ברוך הוא, לפי שיטתה, מוספוג רטוב, וכשאתה מניח אותו על השולחן, אז הוא מרטיב. בסדר? אז זה ככה יוצא לריבונו של עולם, יוצא לו העולם, כי הוא מוכרח, אין לו ברירה. כן? שזה בוודאי כפירה ואפיקורסות. אנחנו סבורים שריבונו של עולם בורא את העולם ברצונו החופשי. אבל איפה אתה רואה חופש בעולם? אין שום חופש, הכל כפוי. ברור. אלא מה? התורה היא אותו גרעין של חירות שנותר עדיין בתוך העולם, והוא המגלה לנו שהקדוש ברוך הוא לא מוכרח. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם, מבחינה מסוימת אפשר לומר שזה שעשוע שלו.
הפילוסוף לא רואה ניסים.
לא רק שהוא לא רואה ניסים, הוא גם לא רואה שעשוע. כן, למשל, אפלטון כותב בספר החוקים, שכאשר מחנכים את הדור הצעיר, יש דברים שאסור לומר לו. כן, צריך לסדר לו מחשבה אידיאולוגית מאוד ברורה. כן, אפלטון היה דיקטטור בתפיסה שלו. והוא אומר שאסור ללמד את החלקים של המיתולוגיה שאומרים שהאלים צוחקים. איך יכול להיות? מה, האל צוחק? מה, זה בדיחה? הכל זה רציני אצל אפלטון. זה מוכרח להיות ככה. כן? אבל הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא דווקא צוחק כל יום עם הלוויתן. יש לו איזה שעת בידור עם הלוויתן כל יום. כן, מה אתה אומר?
אם לעולם יש איזושהי משימה או מטרה עיקרית, יש הרבה דרך לקבל את משמעות הסבל. אבל אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שזה שעשוע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למסחר.
זה אכזרי נורא.
זה שעשוע מאוד אכזרי.
נכון, אתה אומר ככה. זה אני שמח ששאלת, כי ציפיתי שמישהו ישאל את זה. אתה אומר ככה, אם אנחנו רואים שיש מטרה לעולם, אז יש גם מטרה לסבל. אבל אם העולם הוא שעשוע, אז הסבל זה אכזרי. נכון? כלומר, בכי בחדרים ובגנים שתיקה, המלך משחק עם המלכה. אפשר לפתור טוב על זה אפילו שיר אם רוצים. והדבר הזה, אם כן, הוא מקומם. נכון? כלומר, לומר, אתה אומר שאלוהים השתעשע, ומה עם השואה? זה גם בדיחה? כן, מה? אז לכן צריך להבין, כשאתם אומרים את הדברים האלה, צריך להבין באיזה זהירות לומר אותם. כלומר, השעשוע זה מה שמתגלה בסוף. למשל, אדם אוכל כי הוא רעב, לא בגלל שהוא רוצה להשתעשע. כי הוא רעב, אם הוא לא יאכל הוא ימות. אבל עכשיו הוא אכל, הוא שבע. אז למה הוא אוכל עוד? זה כבר, כי זה טעים. יש מנה אחרונה כזאת טובה. מה? יש תאווה. אבל גם התאווה הוא מילא, עכשיו כבר לא בא לו. אז מה הוא עושה? הוא לוקח פיצוחים. הפיצוחים, זה, למרות שכבר אין תאווה, זה בכל. גם את הפיצוחים הוא גמר, אז מה הוא עושה עכשיו? הוא מוציא קלפים. נכון? מוציא קלפים, או שחמט, מתחיל לשחק, או ששבש. זאת אומרת, זה השעשוע בא כאשר כל הצרכים כבר נתמלאו. אז מתגלה איזושהי מגמה שעשועית, קדומה. בסדר? מובן מה שאני אומר? ואז בשעשוע הזה שם אין סבל.
ומה אם התאווה לו הקדוש ברוך הוא?
זה בדיוק זה, התאווה. זה למטה מזה.
התאווה בהתחלה, לפני שהיה.
התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירה בתחתונים. ולפני שהוא התאווה, היה משתעשע.
אבל לא הייתה דירה.
נכון, לא הייתה דירה הזו.
הוא ברא את העולם כתאווה.
לא, הוא ברא את העולם כתאווה, כשהוא רצה שתהיה לו דירה. אבל לפני כן הוא גם לא רצה שתהיה לו דירה. לא? דירה זה כבר התברגנות. זה כבר... כן, זה כבר להזדקן. הוא כבר רוצה דירה. לפני כן הוא היה מטייל בהרים. כן?
ההיבט של השעשוע יהיה בסוף כל הדורות?
השעשוע קדם לכל והתגלה בסוף הכל. זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. אז אם אתה משתעשע, מה עושים בגן עדן? משתעשע.
אני לא בטוח שהבנתי מה שאמרת. ענה לו, אמר משהו
על הסבל.
כן.
אמרתי ששאלת הסבל היא נפתרת עדיין בנוסחה שהוא העלה. מה הוא העלה? שהסבל יש לו מטרה. כלומר, אפשר להגיד לעולם יש מטרה. ואחרי שהמטרה מושגת, אז מתגלה השעשוע. מה שהבחור היקר.
אז אני אמרתי בשפה שלי. אז הסובל מבין למה הוא סבל?
לא, זה עוד לפני השעשוע.
זה לא
אז אני מסביר. מה שהבחור היקר כאן אמר, איך קוראים לך?
מוטי.
איך?
מוטי.
מה שמוטי אמר, זה ש... הוא מוכן לקבל את הסבל, להבין שיש משמעות לסבל, אם יש מטרה לעולם. בסדר? שעשוע זה מעבר למטרה. ולכן אומר, זה אכזרי נורא לדבר... על שעשוע כשאנחנו רואים את הסבל של העולם. ואני אמרתי שהוא צודק. יש קודם כל הסברה של העולם בתור בעל מטרה. וכאשר המטרה מתגלה, מתבררת, אז גם הסבל מקבל משמעות רטרואקטיבית. אחרי שגמרנו עם זה, אז פותחים את התיק של השעשוע. מובן? זה נמצא אצל כמה מקובלים מאיטליה. במאה ה-16, שדיברו על המגמה השעשועית בתוך הבריאה. יש דברים כאלה. טוב. איפה אנחנו? פרק י' ד'. איזה יופי, גמרנו את פרק י' ג' כולו. ואנחנו עכשיו עוברים לפרק י' ד'. וגם העולמות והבריאות כולם ממאז בחדוותה יתרתה. כלומר, מה שאמרנו עד עכשיו, דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא שמח בלימוד תורה שלנו. ומה עם העולם כולו? גם הוא שמח? תשובה היא שגם כן. וגם העולמות והבריאות כולם הם אז בחדוותה יתרתה. זאת אומרת, בשמחה יתרה. ונהירין, מה זה נהירין? מאירים. מזיו האור העליון, השופע עליהם ממקום שורש עליון של התורה. כמו שכתוב בפרק מעלות התורה, משמח את המקום, משמח את הבריאות. כן.
משהו חצי אותו. וגם העולמות והבריאות כולם הם אז בחברתו.
נכון.
אז איך יכול להיות שיש כל כך הרבה תורה היום, יש כל כך הרבה שנאה לתורה וכל כך הרבה חוסר נחת מהתורה?
נכון. זה בלתי מובן. איך אפשר שאנשים שונאים את התורה כשהתורה עושה להם כזה טוב? כן, כל העולמות, כל הבריאות כולם מבסוטים. חוץ מאלה שלו. אבל כמה הם? מיעוטה דמיעוטה. כמה? כמה מיליארדי בני אדם? שום דבר. ואפילו הנשמות של אותם מיליארדי בני אדם שמחה. הנשמה שמחה, הנפש, מה?
התשובה הזאת, אולי אותי לא מספקת. למה? אני בדיוק לא מספקת.
למה? היא אותי מספקת מאוד. כלומר, אם אני אומר, למשל, למישהו שהנשמה שלו שמחה, והוא אומר, אני עצוב. בסדר, כי הוא לא מכיר את הנשמה שלו. הוא בנפש.
נקודת ההנחה שלך שהאמת אצלך בכיס.
כן, בוודאי. אם האמת אצלי בכיס, אני יכול להגיד בוודאות שההוא שמח, נכון?
הוא גם בטוח
שאצלו אני בשני הכיסים. אתה דן עכשיו בשאלה אחרת לגמרי, אדוני. והיא השאלה איך יודעים מה האמת. בסדר? זה לא קשור לשאלה ששאלת עד עכשיו.
כרגע יש פה משפט.
כן, אז מי זה הבריות כולם? יש בריות שלא שמחות, ברור. אז מדובר על הבריות מצד הנפש ולא מצד הנשמה. אתה זוכר שיש הבחנה כזאת בנפש ונשמה? כן או לא? כן, יפה. אז אם אני אומר שכל הבריות כולם שמחים, הכוונה הבריות מצד נשמתם, מצד ההכרה שלהם שנמצאת בנפש, יכול להיות שלא. או, זה אפשרות ראשונה. מה? אבל זה שזה ארטילאי לרוב האנשים מצד ההכרה, אני מסכים איתך, אבל זה לא אומר שזאת לא האמת. כלומר, כמו שמשל רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן כותב דבר מדהים, יש משפט שאני לא יכול להבין איך רבי נחמן ברסלב כתב אותו. הוא כותב בליקוטי מוהר"ן כי ישראל הם שולטים בעולם. הוא כותב את זה, אתה יודע איך היו ישראל בימיו של רבי נחמן? כן. הוא כותב, כן, הוא אומר, ישראל הם שולטים בעולם. יפה. מה?
הרי אם בגלל התורה יש יורד שפע גשמי לעולם, והבריאות שמחים בלי לדעת שזה בגלל התורה ירד כל השפע הגשמי, אז למה זה סותר? זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שמקבל שפע, או לחילופים, כמו שכתב רבי נחמן, שיש איזשהו סבל בגלל שאם היהודים הולכים בדרך התורה, אז באמת יש שפע לעולם, ואם הם סוטים, אז יש מקורת לעולם
צונמי. אז אתה אומר שהעולם שמח בלי לדעת למה.
בלי לדעת, הגויים צריכים לדעת למה הם
מקבלים
שפע, הם לא
מבינים
למה.
זה כמו תשובה. כן, זו תשובה מעניינת. הוא אומר ככה, כולם שמחים, רק הם לא יודעים למה. זה אפשרות. אבל הם לא שמחים בתורה, אם ככה.
הם שמחים בגלל התורה, בלי לדעת.
אבל הם לא שמחים בתורה, לפי דעתך. טוב, זה גם חידוש, אפשר גם את זה לומר. כן? אבל אני חושב, מעבר למה שאני אומר, שזה אגב, אני חושב שזה נכון, למרות כל ההתעקשות שלך להגיד שזה לא רלוונטי ולא ריאלי, אני חושב שיש הרבה דברים שאמת, למרות שבן אדם לא יודעים למה זה אמת. למשל, ילד שלוקחים אותו לבית הספר, והוא דווקא רוצה לשחק ליד המחשב, והוא לא מבין למה לוקחים לו את הכיף הזה, ומה זה טוב וכו', והוא שונא את זה שלוקחים אותו לבית הספר, אבל אנחנו יודעים שזה טוב, אז כך גם אפשר להגיד כל העולם, אבל אני מתכוון כאן למשהו יותר עמוק. אני מתכוון, מה? כן. אני רוצה להגיד משהו שלדעתי הוא יותר שורשי. כשעוסקים בתורה באמת, אז כל העולם שמח באמת. השאלה היא מה זה לעשות בתורה. יש תורה שהיא חלקית, ואז היא לא משמחת. כן, ויש תורה שהיא שלמה. איך כתוב בספר תהילים? תורת השם תמימה משיבת נפש. שואלים השואלים, יש הרבה אנשים שלומדים תורה ואין להם סיפוק, אז איפה משיבת נפש? מסקנה, התורה שלהם לא תמימה. הם עוסקים בתורה, אבל זה לא תורה תמימה. באיזה מובן היא לא תמימה? היא איננה עוסקת בכל התביעות של הנפש, אלא רק בתחום צר מסוים של המציאות, ולכן יש התנגדות. מובן מה שאני אומר? טוב. כלומר, זו תורה שלא מקיפה את כל מה שהיא צריכה להקיף. וכן, אז זה אומר כאן, כמו שכתוב בפרק מעלות התורה, משמח את המקום, משמח את הבריות. כן? זה ציטוט. נכון? ציטוט מפרק מעלות התורה. מה? פרקי אבות. אז מה זה פרק מעלות התורה?
אקסטרה.
כן, זה הפרק השישי, שהוא לא חלק מן המסכת, ורגילים לכנות אותו פרק קניין תורה. כן, זה השם הרגיל שלו, פרק קניין תורה. וכאן הוא מכנה אותו בשם פרק מעלות התורה. כנראה שיש כמה כינויים לפרק הזה. ובזוהר, וכן אמרה התורה, ואהיה שעשועים יום יום. מי זה התורה שאמרה את זה? הרי כתוב כאן משלה. הוא אומר כאן, וכן אמרה התורה, ואהיה שעשועים יום יום. ואם לך פסוק ממשלה, איפה התורה פה? אם היה כתוב פסוק מבראשית או משמות, הייתי מבין. הוא מביא כאן, וכן אמרה התורה, ואהיה שעשועים. איך זה? פסוק ממשלה. מה? לא, בספר משלה הוא מצטט את התורה. כן, הפרק שם, התורה מדברת, שם הוא כאילו שם בפיה של התורה, כאילו הוא עושה שם פרסוניפיקציה, כלומר הוא הופך את התורה לדמות מדברת, שלמה המלך, נכון? במשלה, והוא אומר שהתורה אומרת, והיה שעשועים יום יום. בסדר? לכן, ואמרה התורה, באמת בספר משלה, והיה שעשועים יום יום. אבל זה מה שנקרא שצריך לצאת מההלם בקום, שבו חלק מהיושבים כאן נמצאים, ולשים לב למה שאנחנו לומדים. הלאה. ובזוהר, ויקהל, רש י' זין א', פתח ואמר, אז נדברו יראי השם וכולי. מה זה וכולי? מה? זה המשך הפסוק. ומה הוא המשך הפסוק? יפה. יפה מאוד. אתם שומעים מה שמותי אומר? אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. בסדר? כלומר, שני אנשים מדברים, הקדוש ברוך הוא מקשיב, הוא אומר, וואו, איזה יופי מה שהם אומרים. איזה דברים הם אמרו? דברי תורה. כן, כלומר, אתה ואני לומדים תורה, כשהקדוש ברוך הוא מקשיב לנו. אז דיברו מבעלה, מה זה נדברו? אז דיברו יראי השם. הביטוי נדברו, שזה נפעל, לא מובן כאן. מה זה להידבר? מהי נדברו? אלא נדברו לעלה מכל עינון רתיחין קדישין, וכל עינון חיילין קדישין. בגין דעינון מילין קדישין סלקין לעילה. כלומר, נדברו, דיברו עליהם. מה? ודאי שישר לתרגם, אני מסביר. נדברו, כאילו, שני האנשים האלה שעסקו בתורה, אז מישהו מדבר עליהם. מישהו תמיד הולך איתי. כן? זאת אומרת, ומי דיבר עליהם? כל המרכבות של מעלה מדברות עליהם. אני חוזר, כן? אלא נדברו לעילה, נדברו למעלה, מכל עינון, מכל אותם רתיחין, מה זה רתיחין? מרכבות, קדישין, קדושות. וכל עינון חיילין קדישין, מכל אותם חיילים קדושים. בגין, בגלל, דעינון שהם, מילין קדישים, דיבורים קדושים, סלקין לעילה שעולים למעלה. וכמה עינון כמה הם דמקדמי ונטלילון קמים על קדישה, שמקדימים ולוקחים אותם, את הדיבורים האלה, לפני המלך הקדוש. ומתעתרין בכמה עיתרין, ומתעתרים בכמה כתרים, בעינון נהורין עילאין, באותם מאורות עליונים. וכולהו וכולם נדברו מקמי מלכה עילה, נאמרו מלפני המלך העליון, מן חמי חדוון, שאומר, מי רואה את השמחה, מן חמי תושבחן, ורואה את התשבחות, דסלקין שעולים בכל עינון רקיעין, בכל אותם רקיעים, קמה מלכה קדישה לפני המלך הקדוש. ומלכה קדישה והמלך הקדוש מסתכל בהו, מסתכל בהם, והתעתר בהו, ומתעתר בהם. ואינון סלקין על ראשי, וכולם עולים על ראשו, והבו עתרה ונהיים לכתר, ונחתין, יש פה עוד חסרה, ויורדים, ויתבין ויושבים על חיקה, על חיקו, לגו בלפנים, בתוקפה, בחוזקו, ומתאמן צלקין על ראשי, ומשם עולים על ראשו, ועל דה אמרה הוראיתה, ועל זה אמרה התורה, ואהיה שעשועים יום יום. מי אמרה, איפה התורה אמרה את זה? בספר משלי. והייתי לא כתיב, אלא ואהיה. בכל זמן ובכל עידן, דמילין אילין צלקין כמה, שדיבורים קדושים עולים לפניו, עד כאן. ברור? עד כך שאנחנו לא זקוקים לתרגום שאחר כך התפיסו כאן בסוגריים מרובעות, שלך תדע עד כמה אפשר לסמוך עליו. בסדר? עכשיו, כל התיאורים האלה שמה, עם הריקיים ומלכה קדישה, וזה עולה לו מעל הראש ויורד לתוך חיקו ושוב עולה והוא אומר ככה וככה, כן, כל הדיבורים האלה בזוהר הם מדויקים. זאת אומרת, כדי להביא את המשמעות של כל פרט ופרט צריך ללמוד קבלה. עכשיו, המטרה של הספר פה זה לא ללמד קבלה, אלא להראות שספר הזוהר מתייחס ברצינות אל דברי תורה שלנו. זה בעצם עיקר הכוונה שלו. עכשיו, איך, מה המשמעות המדויקת, שמה זה הפה ומה זה הכתרים ומה זה הדיבורים ומה זה האף ומה זה החק וכו', כל אלה הם שייכים לחוכמה הפנימית. עד כאן ברור? ברור או לא? יש משהו לא ברור? אני חש שמשהו לא ברור ואתם לא אומרים, אז אני לא יכול לדעת. אין לי יכולת ניבואית, ולכן אינני יכול לדעת מה לא ברור, למרות שאני יכול להרגיש שמשהו לא ברור. הבעיה שלכם.
לא, זה לא משהו ברור, אני חושב את זה
כללי
מה
שאתה
אמר על
הזוהר. כן. הוא קוהרנטי? כן, יש קוהרנטיות פנימית בזוהר. כלומר, זה ספר עם מפתח. כלומר שיש קוהרנטיות בתלמוד. התלמוד, כשאתה קורא אותו לראשונה, נראה ספר מבולגן לאללה, נכון? אבל אם אתה מעמיק בתלמוד, אז אתה רואה שיש גם מפתחות.
אם היה כתוב פה שבמקום שמשום בחלקו עולים לראשו, היה כתוב שהם נמצאים בידיו.
נכון, אז זה משמעות אחר.
לא, אז מישהו שמבין קבלה אומר, מה? איך זה יכול להיות בטוח שיש פה טעות דפוס?
נכון, ממש כך. ממש כך. אגב, אתה רואה גם שהמקובלים עושים את זה. שהרבה פעמים רואים מזה בעיה, אז כל אחד מתנדב להגיד מה צריך לתקן בגרסה. שזה לא תמיד מוצלח, אבל זה גם. הוא בכל עת
כתוב שאסור לתקן.
מה?
כתוב שאסור לתקן.
שאסור?
לתקן.
אסור לתקן, זה אתה צודק, ואף על פי כן כולם עושים את זה. כן, היה בזה מחלוקת ידוע בין רבנותם לבין הרשב"ם, שרבנותם אמר שאסור לתקן את הגרסה של התלמוד, ובכלל לתקן את הגרסה של הספרים. אלא מה, אתה לא מבין? אז תשבור את הראש עד שתבין מה זאת אומרת. ולכן הוא אומר, אז זה כני, הוא מתכוון לרשי, הסבא שלו, הוא אומר, זה כני, כשהיה רואה משהו קשה בתלמוד לא היה מתקן. חוץ משלושה מקומות בלבד, שלא הייתה לו ברירה, אז הוא תיקן. אבל האחי, רבנו שמואל, הרשב"ם, שהוא האח הבכור, הוא האח הגדול של רבנו תם, הוא הרשה לעצמו לתקן בכל מיני מקומות, ודעתי לא נוחה וכו' וכו'. כן, ככה רבנו תם. ולכן רבנו תם גם אסר לתקן את הדברים שלו. עכשיו, מה שמעניין, יש ספר של רבנו תם, ספר הישר, שבגלל שרבנו תם אמר לא לגעת בו, נתרבו בו השיבושים, וזה הספר הכי משובש שיש בידינו. עד שיצאו מהדורות מדעיות שהביאו שם השוואות של כתבי יד וכו'. אז כנראה שגם המתקנים הם לא בסדר, וגם אלה שלא מתקנים הם לא בסדר. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. כן. אבל האמת היא זה נכון, שלפעמים מתחשק לתקן, כן? למשל בספר, במגילת איכה, כתוב צדו צעדנו. מה זה צדו צעדנו?
מתבקש
צערו, נכון? דלת רד, מה זה צדו? צדו צעדנו. כן, אז הכוזרים מביא את הדוגמה הזאת. הוא אומר, אם תתחיל עם זה, עם צדו צעדנו, אתה תקן כל התורה כולה כדי שזה יהיה נחמד לך. כן, זה כמו שמשל מבקרי המקרא, הם אומרים, שמה שכתוב ברוך כבוד השם ממקומו לא יכול להיות, אלא זה ברום כבוד השם ממקומו. כן? כשהכבוד התעלה, התרומם, ברום כבוד השם ממקומו. לכן לא יכול להיות שכתוב ברוך. למה? קשה להם. יש להם קושיה שמה מהפסוק, לא הולך. כן? אז על זה הרב צבי היה רגיל לומר, שגם אפשר לתקן בספר ישעיהו, כתוב בספר ישעיהו, מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. הרי ודאי שכשרומסים את העזרה, זה בידיים ולא בידיים, לכן צריך לתקן, ואומר, מי ביקש זאת מרגליכם? נכון? להראות עד איכן, האבסורד יכול להגיע. טוב. מה? אז למה כתוב מי ביקש זאת מידכם? במוס חצריי. לכן צריך לתקן, מרגליכם. וכדומה. וברור שעד שבאים לתקן, צריך מאוד להיזהר. במיוחד בדברי קבלה, ששם זה נוגע בעולמות העליונים. נמשיך. כיוון שלכם שאלות, אז היום זה ילך מהר. טוב, אנחנו נגמור את הספר היום. ובכל עת שהאדם עוסק ומדבק בה כראוי, כן, בכל עידנה דברנש עסיק וידבק בה כתחזה, הדברים שמחים כנתינתם מסיני. מילין וחדווה כדהתייהבו מסיני, כמו שכתוב בזוהר רש פרשת חוקת, כמו שכתוב בזוהר בתחילת פרשת חוקת. רבי יהודה פתח זאת התורה וכו', תחזה, בואו ראה. מילין דאורייתא דברי התורה קדישין אינון, הם קדושים, עילאין אינון, עליונים הם, מתיקין אינון, הם מתוקים. כמה דכתיב, כמו שכתוב, אני חמדי מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש מנופת סופים. מן דהישתדל באורייתא, מי שמשתדל בתורה, כאילו קיים כל יומה על תורה דסיני לקבל אורייתא, כאילו עומד כל היום על הר סיני לקבל את התורה. הדאו דכתיב, זהו מה שכתוב, היום הזה נהייתה לעם. ובפרשת, אגב מעניין שהפסוק הזה, לפי פשוטו, זה לא מדבר על מעמד הר סיני, זה מדבר על המעמד בערבות מואב. אבל תמיד רואים במדרשים שמביאים את הפסוק הזה, כאילו שנאמר על מעמד הר סיני. זה קצת מוזר, לא? הפסוק הזה הוא בפרשת כי תבוא, נכון? היום הזה נהיית לעם. דובר שמה במעמד שבו משה נפרד מן העם, קוראת איתם את הברית, בערבות מואב. אז כנראה שבערבות מואב זה באמת מעמד הר סיני. למה? כי זה הכניסה לארץ ישראל. התורה היא נמצאת במקומה האמיתי, בכניסה לארץ ישראל. לכן, על זה הוא אומר, היום הזה נהיית לעם כשאתה מקבל את התורה בכניסה לארץ. לפני כן זה לא ממש תורה. ובפרשת אחרי, סמכתת א', דתנה, ששנים, כל מן דאצית למילוי דאורייתא, כל מי שמקשיב לדברי תורה, זכה הוא בהי עלמא, הוא זכאי בעולם הזה, הוא כאילו קביל תורה מסיני, כאילו קיבל את התורה מסיני. ואפילו מכל ברנש נמי באי למשמע מילוי דאורייתא, ואפילו מכל אדם צריך לשמוע דברי תורה. ומן דארקין ודנה לקיבלה, מי שמטה את אוזנו למולו.
מה הכוונה אפילו מכל ברנש נמי באי?
כלומר, לא רק מהחכמים, אלא מכל אדם אתה צריך לקבל דברי תורה. איזה הוא חכם? אבל מכל אדם. כן, כלומר, אפילו אחד שהוא ברמה, מדרגה נמוכה ממך, אבל יש לך מה ללמוד ממנו. כן, זה מה שאמרו על, על שלמה, ויחכם מכל האדם, אמרו חזל, מה זה מכל האדם? אפילו מחרש שוטה וקטן. מה החוכמה? כבר ששלמה היה לומד מכל דבר.
ברור שכולם מתחת לשלמה המלך, מטבע
הדברים,
מספיק שהוא אומר ממישהו, זה כבר
נכון,
מבחינתו שוטה.
לא, או... למה פשוט שכולם למטה משלמה המלך? עד שאתה לא אמרת את זה, אתה לא יודע. עד שאתה לא יודע ששלמה היה חכם מכל אדם, אתה לא יודע שהוא חכם מכל אדם, אז לכן זה לא טענה. אבל בכל זאת, החידוש הוא שאפילו מחרש שוטה וקטן, שהוא למד מחרש שוטה וקטן, והיחכם מכל, במובן של איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם.
והיחכם זה הכוונה הפועל, לא...
כן, נכון, לא שהוא היה חכם, אלא שהוא... הפעולה של ההחכמה, כן. ומן דארקין ודנה לקיבלה, מי שמטה אוזן לקראתו, יהי ויקרא למלכה קדישה, נותן כבוד למלך הקדוש, ויהי ויקרא לו ראיתה ונותן כבוד לתורה, עלי כתיב ועליו כתוב, היום הזה נהייתה לעם וכולי. וטעמה, וטעמה, שכמו שבעת המעמד המקודש, בהי גוונה דזימנה דהו, מאורה קדישה, נדבקו כביכול בדיבורו יתברך, ידבקון כביכול בדיבורי יתעלה, כן גם אתה, אחי נעמי והי זימנה, בכל עת ממש, בכל עדנה ממש, שהאדם עוסק והוגה בה, ברנש עסיק יליף בה, הוא דבוק על ידה בדיבורו יתברך ממש, הוא מתדבק על ידה בדיבורי יתברך ממש. מחמת שהכל מאמר פיו יתברך למשה בסיני בגין דקולה איהו דיבור פומי דיברך למשה בתורה דסיני. ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, ואפילו מה תלמיד הזעירה שאיל מרבה, כנל פרק ו' גם עתה אחי נמי העדנה, בעת שאדם עוסק בה, בעדנה דברנש עסיק בה, בכל טבע, אותה הטבע ממש, ההיא מילה ממש, נחצבת אז להוות אש מפיו יתברך כביכול, מתחקקה ושלהובה דנורה מפומי יתברך כביכול, כמו שכתבתי שם. ונחשב והתחשיבת כאילו אתה מקבלה מסיני, כאילו בהי עידנה מקבל לה בסיני, מפיו יתברך שמו, מפומי יתברך שמו. לכן אמרו רזל בכמה פעמים, ומשום דה אמרו רזל בכמה זמנין, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, הוו אילן מילין בחדווה כבשעתה דהתייבו מסיני. כן.
הרב היה בעיה בתרגום, התרגום תמיד שיש בגדולי הגשמה הוא מחמם, הוא היה מפיו יתברך.
כן, מפיו יתברך זה גם כן משהו מדויק.
זה הגשמה.
כן, אבל זה בתרגום אונקלוס. יש סתם כבר ברמית, יש הביטוי פה. הביטוי פה יש לו משמעות, כן? יש לו, גם כן, זה כנגד מידת המלכות שבספירות. כן. שמתם לב שאני גם דואג לתרגם לדוברי הארמית, כשם שדוברי העברית זקוקים שאני אתרגם להם את הארמית, אז אני יעלה בדעתי שכדאי גם לתרגם לארמית בשביל אלה שלא מבינים עברית. טוב. ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שורשה העליון על כל העולמות, וגם הארץ צעירה מכבודה ומתברכת, ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם. ותנא דבי אליהו סדר אליהו רבה פרק י"ח אמר, כיוון שלומד את התורה הרי זה מביא טובה לעולם, ויכולנו לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ויפקפק את הרקיע ויביא מטר לעולם. ואמר שם עוד, כל זמן שישראל עוסקים בתורה ועושים רצון אביהם שבשמיים, הקדוש ברוך הוא בעצמו נפנה לב לברכה, שנאמר ארץ אמת מארץ יצמח וצדק משמיים נשקף, ואין השקפה אלא לברכה, שנאמר השקיפה וכולי וברך את עמך וכולי. אגב, זה לכאורה סותר את הנאמר בגמרא שאין השקפה אלא לרעה, אבל פה כתוב השקפה היא לטובה בתנא דביליהו, ואני מתנצל עבור דוברי הארמית שלא תרגמתי להם את שלושת הפסקאות האחרונות. עד כאן להיום.